אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרק ג' של ספר בראשית. פסוק א', כנראה שהתקדמנו הרבה. והנחש, כלומר האדם, היה ערום, כלומר חכם, מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. ויאמר אל האישה, גם היא אדם, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. אז מה זה הדיאלוג הזה? מי מדבר עם מי? האדם מדבר עם עצמו. הרי הרבה פעמים אנחנו שואלים אדם, תגיד לי, מה אתה מתכוון לעשות מחר בבוקר? והוא עונה, השכל שלי אומר כך, אבל הלב שלי אומר כך. רגש. המעביד שלי, הגוף שלי אומר אחרת. זאת אומרת, כל... בתוך המילה אני כולל מספר גורמים שעשויים בהחלט להיות בניגודים, בניגודי אינטרסים, יכולים גם לחיות בדיאלוג. כלומר, ייתכן מאוד בתוכי דיאלוג בין מרכיבים שונים של ההכרה שלי. אז זה בדיוק מה שקורה כאן, בתוך הנפש האנושית המתוארת כאן כשוכנת בגן עדן, יש שיחה בין ה... אישה לבין הנחש. מי זה הנחש? לפי מה שהסברנו, זה השכל הטבעי. יש ספרים. כן. זה השכל הטבעי. ומי זאת האישה? האישה זאת המחצית של הנפש חיה. מהי הנפש החיה? האישיות המוסרית של האדם. נכון? ככה הסברנו. כלומר, יש יסוד מוסרי, יש יסוד טבעי. בתוך היסוד המוסרי אנחנו מבחינים בשני צדדים, הנקראים איש ואישה. איש, השכל העליון, אישה, הרגש העליון. אם כן, יש פה פנייה של הנחש אל האדם, אבל לא דרך השכל האלוהי, כי אז ההתנגשות חזקה מדי, אלא דרך מרכיב שהוא אמצעי, הוא המרכיב הרגשי, שאומנם באדם הוא נובע מהכרה עליונה, אבל יש לו צד של שותפות עם העולם הטבעי. וזה מה שנקרא, ויאמר אל האישה. בסדר? אז אם כך, אם אנחנו מסכמים, מה יש בתוך האדם הזה שנמצא בתוך גן עדן? יש שלושה מרכיבים. הוא מורכב מאיש, אישה ונחש, או אם תרצו, שכל עליון, רגש ושכל טבעי, ומזה נולד... מחוסר האיזון נולד החטא. כן? שתי שאלותיך. אלוהן. מדוע את הנחש דווקא מתארים בתור השכל הטבעי? למה מצערים את השכל הטבעי בתור הנחש? והשני, זה מדוע, מה זה היה הדבר השני שאמרת? מה זה השכל העליון? כן, בדיוק, האם זה רוח הקודש וכדומה. טוב, לגבי השאלה הראשונה, אמנם דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אבל אני אתייחס בסלחנות, ואומר, שאנחנו מתארים את השכל הטבעי בתור נחש, מלשון א' לנחש, כלומר הוא מגלה את הנעלם. שתיים, החיה נקראת נחש, יש לה מאפיינים של השכל הטבעי, הלא היא ארצית, מפותלת והורגת. כן? עכשיו לגבי השאלה, מה זה השכל העליון? השכל העליון זה בהחלט רוח הקודש. רוח הקודש הוא, הייתי אומר, הופעה טרנסנדנטית, נבדלת בתוך האדם, בתוך הטבע, והוא לא הטבע. ולכן, כאשר השכל הטבעי מתמודד איתו, אין לו יכולת לנצח. בסדר? דעת, אני לא יודע, לא דיברנו על דעת כאן. טוב. זה טענה, בלעם טוען שיש לו דעת עליון. עכשיו אומרים, דעת בהמתו לא ידע. אז אם כן, יש פה איזה דיון, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. עכשיו, יש כמה דברים שמתגלים כאן. דבר ראשון, באיזה מקום נמצא עץ הדעת? אמרת? בתוך הגן. מה זה תוך הגן? המילה תוך בתנ"ך פירושה דבר אחד בלבד, אמצע. כן? הרי איך אני יודע? גם מובא ברש"י בפרק ב' פסוק ת' ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן. אומר רש"י מה זה בתוך? באמצע הגן. כן? בתווך. כן? המילה אמצע היא מילה של חז"ל. המילה מרכז היא מילה ערבית שחדרה בימי הביניים לתוך העברית. בשפה התנכית אומרים תוך. עכשיו, מה שקצת מתחיל לבלבל אותנו, הרי בפרק ב' פסוק ת' נאמר שעץ החיים נמצא בתוך הגן, כלומר שהוא נמצא באמצע. לגבי עץ הדעת טוב ורע לא כתוב איפה הוא נמצא. ואילו כאן, בפרק ג' פסוק ג', אני רואה שעץ החיים נמצא בתוך הגן, כלומר באמצע. כמה אמצעים יש לגן אחד? כמה מרכזים יכולים להיות לגן אחד? מרכז יש רק אחד. יוצא שיש פה קושי. במקום שבו נמצא עץ החיים, בדיוק באותו מקום, נמצא עץ הדעת. לא מובן. מובן את הקושיה? לא. מוכרחים להניח, דבר שקצת קשה בהתחלה.
שניהם.
איך שניהם באותו מקום?
אולי זה עץ שגם כן נותן דעת, וגם נותן חיים.
אתה אומר שזה בעצם אותו עץ. זה משהו אחר. כלומר, יש אפשרות לומר ששני העצים הם אותו עץ. למרות שהם תוארו בפרק ב' פסוק ת' כשני עצים שונים. יש פה איזשהו קושי. אבל, איך יכול להיות שהרי עץ החיים נאמר לו שהוא חייב לאכול? ועץ הדעת שאסור לו לאכול. אז איך אותו העץ עצמו יש מצווה לאוכלו ואיסור לאוכלו? איך אותו עץ, כשאני אוכל אותו, הוא נותן לי חיים, והוא בעצמו נותן לי מוות. יש פה סתירה, אתה אומר, לוגית, חריפה. מה אתה אומר? זאת אומרת שזה עניין של גישה. יפה. כלומר, אמרו רבותינו על התורה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. אז כנראה שהשאלה איננה מהו התוכן שאותו האדם מכניס לקרבו, אלא איך הוא ניגש אליו. נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, קרובה אלינו. יש תכנים שאנחנו קוראים להם עץ חיים. זה התורה, נכון? התורה נקראת עץ חיים היא למחזיקים בה. ויש תכנים שהם דעת. מה זה דעת? ידיעות של חול. ואם האדם מקדים את עץ החיים לעץ הדעת, כלומר את לימודי הקודש אל לימודי החול, אז גם לימודי החול הם לברכה. אם הוא שם את החול לפני הקודש, זה ממית אותו. כן? זה מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. עכשיו, מתגלה שזה בעצם אותו עץ. מה זה אומר? שזה בכלל השאלה, מה שקובע אם זה עץ החיים או עץ הדעת, זה לא התוכן הנלמד, אלא הגישה. כלומר, יכול להיות שאדם ילמד, הנה, חומש בראשית, מה שאנחנו לומדים. והוא לומד חומש בראשית בגלל שהוא מעוניין לחקור את תולדות הדפוס העברי או את שימושי הלשון המקראית מתוך מדע השוואתי בין השפות. זה אמנם הנושא שאותו הוא לומד הוא קודש, אבל הגישה שלו היא גישה של חול. אז לא בגלל שהספר שבו הוא התעסק הוא החומש, זה הפך להיות עץ החיים. לעומת זה, יכול להיות אדם שעוסק במתמטיקה, פיזיקה, או כל נושא אחר שאנחנו רגילים לקרוא אותו חול, אבל כוונתו בידיעות האלה לדעת את עולמו של הקדוש ברוך הוא, כדי לדעת את הקדוש ברוך הוא עצמו. אז אם ככה, אצלו, אמנם התוכן המונח אצלו על השולחן הוא תוכן של חול, אבל בעצם הגישה שלו היא של קודש, אז זה עץ החיים אצלו. אז זה בעצם מה שזה מגלה לנו כאן בתורה. זה אותו העץ, הוא נמצא באותו מקום, תלוי איך אתה אוכל אותו. אם אתה אוכל אותו בתור עץ חיים, זה יחיה אותך, אתה אוכל אותו בתור עץ הדעת, זה ממית אותך. זה החידוש. זה אפשרות ראשונה שטחית להבין את הסתירה בין שני המקורות. אבל אם אנחנו מעמיקים עוד קצת, אנחנו רואים שיש הבדל בתורה בין העץ לבין פרי העץ. כן, אם תסתכלו בפרק ב' פסוק י"ח, פסוק י"ז, סליחה, אפילו נתחיל ט"ז, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אז מה האדם חייב לאכול? מן העץ. ומה אסור לו לאכול? מן העץ. כלומר, יש עץ שאסור לאוכלו, יש עץ שחובה לאוכלו. מה עם הפרי? מה עם הפרי? העץ, כתוב, יש עליו הוראות. האם יש הוראות ביחס לפרי? הפרי לא הוזכר בכלל בתור איסור. אם כן, לכאורה, אין שום איסור לאכול את הפרי של עץ הדעת. מה? על העץ יש טעם של הפרי, אבל הפרי איננו העץ. יוצא לפי זה שהפרי מותר. אני עוד לא יודע, כן? אני עוד לא קראתי. אתה אומר בפסוק א' כתוב שהוא אמר לא תאכלו מכל עץ הגן. הוא אומר לא נכון, מעץ הגן נאכל. נכון? מה? ואת אומר האישה אל הנחש, תקל טוב בפסוק ב', מפרי עץ הגן נאכל. מה? זה פתרון בפסוק ב'. פסוק ג' מסבך את זה. ומפרי העץ, אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. אז זאת אומרת שהיא אוסרת גם את הפרי. זה עוד תוספת, אבל קודם כל היא אוסרת גם את הפרי. טוב. עכשיו גם, מה שהייתי רוצה להבין, למה היא אומרת לא תיגעו בו? למה היא הוסיפה? היא החמירה גם על הפרי, אבל אני רוצה להבין, סתם ככה, למה להוסיף איסור? למה להוסיף איסור על משהו?
אדם חושש.
אדם חושש. זאת אומרת, שהיא גזרה גזירה דרבנן. הגזירה דרבנן הראשונה בהיסטוריה נגזרה כאן. נכון? עכשיו, זה בסדר לגזור גזירות. רק היא אומרת שאלוהים אמר. היא הייתה צריכה להגיד, לא, זה אני אומרת. אבל זה לא כל כך פשוט. כי ייתכן מאוד שבאמת היא צודקת, שאלוהים אמר לו לגעת. אני אסביר למה היא אומרת את זה. יש על זה כמה פירושים שניתנו, אני רוצה להגיד דבר פשוט. הפרי הזה, איך, חז"ל זיהו אותו איפה? בתור מה? חיטה, גפן, תאנה, מה עוד? אתרוג. אתרוג. עכשיו, יש בגמרא, במסכת ראש השנה, ביטוי, אתרוג קשה לידה. כלומר, היד קשה לאתרוג. כלומר, אם אתם רואים עץ אתרוגים, אל תיגעו באתרוג. למה? זה מקלקל אותו. ולכן אמרה חווה, דבר נכון, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו לא נאכל, בוודאי שהוא רוצה שגם לא ניגע, כדי לא לקלקל. ברור? כלומר, זה חלק מן העניין. עד מתי לא לגעת? עד שנאכל מעץ החיים. שאלה, באיזה תאריך בשנה זה התרחש? כל הסיפור הזה. ערב שבת. תאריך בשנה. ערב שבת זה, יש כמה יש כאלה בשנה? 52. ראש השנה. ראש השנה זה היה. נכון? לא? היה ראש השנה. נכון שזה לא בעולם הזה, אז מה? אבל אני שואל מתי זה היה. היה בראש השנה. נכון? עכשיו, למה זה קרה אחרי שבת? איפה זה כתוב? אז מה? זה לא אומר שום דבר. כן, בקיצור, לפי חז"ל זה קרה ביום השישי, שהיה ראש השנה, דבר שהוא בלתי אפשרי לפי הלוח של היום, אבל ככה זה היה, מה אני אעשה? כן? לא עדו ראש, כלומר לא ייתכן שראש השנה יצא ביום שישי, אז איך יכול להיות שפתאום הראש השנה הראשון בהיסטוריה כן חל ביום שישי? ומטאפיזי הכל אפשרי, או שנאמר שזה שרבותינו קבעו שראש השנה לא יחול לעולם ביום שישי, יש לזה, זה בכוונת מכוון. כדי שזה לא יצא כמו שקרה שם, אבל בוא נעזוב כעת. זה קרה בראש השנה, היא אכלה בסופו של דבר מצדעת שהיא אמרה שאסור לגעת בו. מה התיקון של זה? צריך למות. נכון? נכון, ככה צריך לעשות. למות. עכשיו, למה צריך למות? כי כתוב, אולי תראו, נעשה הקדמה קצרה לפסוק מאוחר יותר. בפרק ג' פסוק כף ב' ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוהים גן עדן. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רצה אחרי אכילת עץ הדעת שהאדם יאכל מעץ החיים. מה אכפת לו? עכשיו האדם נמצא בסכנת מוות, אז שיציל אותו, שיאכל מעץ החיים. למה הוא לא מוכן? זו שאלה שנשאלה בספר נפש החיים לרבי חיים וולוז'ין. עונה רבינו חיים וולוז'ין, פשוט מאוד. אם האדם היה אוכל מעץ החיים אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוא היה נכנס אל הנצח, אל חיי העולם הבא, עם החטא שלו. הוא לעולם לא היה יותר תיקון לחטא שלו. לכן, כדי להציל אותו ממצב טרגי כזה, היה צריך לשלוח אותו מגן עדן. כלומר, זה מה שנקרא למות. ואחרי שהוא מת, כלומר, מה זה למות? הוא מגיע לעולם הזה, זה נקרא למות, אז הוא אוכל מעץ החיים, ואז הוא יוכל שוב לאכול מעץ הדעת. מה אנחנו עושים מיד אחרי ראש השנה? מה עושים מיד אחרי ראש השנה? צמים, מה עוד? כן, צום גדליה, ויש לנו תקופה שנקראת עשרת ימי תשובה, שבהם אנחנו ממיתים את עצמנו. כן, כלומר אנחנו עושים חשבון נפש, מתנתקים במידה מסוימת מן העולם הזה, ואז אנחנו חווים את החוויה של הגירוש מגן עדן. אנחנו מתים. ומה עושים אחרי עשרת ימי, בסוף עשרת ימי תשובה? יום כיפור, שבו מה אוכלים? את עץ החיים. כן, הרי יום כיפור, איזה מאורע היסטורי הוא בא לציין? את הלוחות השניים, את קבלת התורה. כלומר, היום שבו קיבלנו את התורה, הוא יום הכיפורים. התורה נקראת איזה עץ? עץ חיים. זאת אומרת, בראש השנה אנחנו חוטאים, כלומר, האדם חטא, ואז הוא יורד לעולם הזה כדי למות, כדי להינצל מאכילת עץ החיים. אחרי שעשה תשובה, אוכל מעץ החיים ביום הכיפורים, ואז מה הוא יכול לעשות? לגעת באתרוג. מה שהרי חווה אמרה, לא תיגעו בו, מתבטל, זה הופך להיות מצווה. יש מצווה לגעת באתרוג. זה נטילת הלולב. מה אם לאכול? צריך עוד זמן. כנראה שאדם צריך עוד הכשרה לדבר הזה. מתי אוכלים את האתרוג? אז יש במשנה שהתינוקות אוכלים את האתרוג בשביעי של חג. כלומר, מה שאנחנו קוראים הושענא רבה. למה דווקא התינוקות? כי הם לא חטאו. כי הם לא חטאו. אין בהם חטא. אבל הגדולים לא אוכלים את האתרוג עד ט"ו בשבט. ואז בט"ו בשבט אוכלים ריבת אתרוגים. כן? מה יש בט"ו בשבט? זה ראש השנה לאילן. כלומר, זה הזמן לתקן את חטא הצדת. בסדר? קצת מסביר יותר את ה... כלומר, אתם רואים שיש במנהגי ישראל הפשוטים, הפרוזאים, לכאורה, שאפילו לא מוזכרים בתלמוד, יש לפעמים כוונות גדולות שמכוונות לסדרי בראשית. בסדר? טוב, אז בואו נמשיך. פרק ג', פסוק ג', ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו בן תמותון, יש היגיון רב באמירה שלה. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. יש פה מדרגות שונות, בבחינת נפש, רוח ונשמה. טוב העץ למאכל לנפש, וכי תאווה הוא לעיניים לרוח, ונחמד העץ להשכיל לנשמה. ותיקח ממנו ותאכל. כתוב ותיקח מפריו. כלומר, היא לא לקחה מן העץ, היא לקחה מן הפרי. אז היא בסדר גמור, אין בעיה. עכשיו, מה זאת אומרת לאכול מן העץ ולא לאכול מן הפרי, או לאכול מן הפרי ולא מן העץ? מה ההבדל בין עץ לפרי? עץ הוא אמצעי, פרי הוא מטרה. והשאלה היא, האם כבר הגיע העולם למצב שהאמצעי כמטרה? כיוון שהעולם עוד לא הגיע למצב שהאמצעי כמטרה, אסור לאכול מן העץ, אבל מותר לאכול מן הפרי. כלומר, צריך להיות מטרתי, ולא להפוך את האמצעי למטרה מוקדם מדי. וזה מה שכתוב כאן, ותיקח מפריו, היא בסדר גמור, היא לוקחת מן הפרי. יוצא שהאם בשלב הזה ניתן לומר על האישה שהיא חטאה? התשובה היא, לא, נכון? היא לא חטאה, יפה. פסוק, ותיתן גם לאישה עימה ויאכל. מה היא נתנה לאישה? כן, בבקשה. אתה שואל איך אפשר לזהות את עץ הדעת עם חיטה? הלא, החיטה איננה עץ. שתיים, אתה שואל מבחינה בוטנית, הרי דווקא הפרי הוא האמצעי כדי לייצר עץ חדש. נכון. תשובה, אני לא מבין מאיפה לקחת שאנחנו מזהים את עץ הדעת עם החיטה. בפסוק זה לא מוזכר. אלא זה מוזכר בחזל. אז אנחנו פטורים מלעסוק בזה לפחות בשלב הזה. עכשיו, לגבי השאלה שמבחינה בוטנית הפרי הוא אמצעי לעץ, אין בבוטניקה שום אמצעי ושום מטרה. כי מה אכפת לו לעץ שיש לו פרי, מה אכפת לו לפרי שיש לו עץ. כלומר, מעגל החיים הוא אחד. אלא כל השאלות האלה של מטרה ואמצעי הן שאלות סובייקטיביות לבעל דעת. בעל הדעת זה האדם, ועבורו דווקא הפרי הוא המטרה. בסדר? פסוק זין. אז לא, זה פסוק ו, ותיתן גם לאישה עימה ויאכל. מה היא נתנה לו?
היא זהו כמו מן העץ, לפסוק י"ב כתוב, ויאמר האדם, האישה נתנה לי מדי, נתנה לי מן העץ, זה אוכל, אז היא נתנה לו רק מהעץ, לא מהפרי.
כלומר, לא נאמר בפסוק ו' שאנחנו עסוקים בו, מה היא נתנה לו? מה שאין כן, בפסוק י' ב' כתוב שהיא נתנה לו מן העץ. נכון? לפחות כך משתמע בפסוק י' ב', ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. ואוכל. אז לפי זה, מה הוא אכל? הוא אכל מן העץ. אז הוא חטא. היא לא חטאה. והוא חטא. היא החטיאה. גדול המחטיאו יותר מן האורגו. כן. אבל זאת אומרת שהיא בעצם חטאה בגרמה. מה שכן הוא חטא במעשה. שהדבר הזה יש לו השלכה מאוד מעניינת. הרי בכללות שמתכללים, האיש, האישה והנחש, האיש יש לו כללה של בזעת אפיך תאכל לחם, נכון? כלומר, זה יהיה קשה לך, העבודה של השדה, תהיה עבודה קשה בשבילך. מה הכללה של האישה? בעצב גידול בנים, הרבה הרבה צבעונך ועירונך, כלומר, יש קושי בהולדה, בלידה, זה נכון. עכשיו, אם זה נכון, אני לא מבין את פסוק כף ג', אתם רואים שאני עושה הרבה דילוגים היום. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זאת אומרת שהוא הולך לקיים את הכללה של האיש או של האישה? של האיש. למה לא כתוב שהוא גם גירש את האישה כדי שהיא תלד? מכאן שהיא לא גורשה. כלומר, הנשים אינן מגורשות מגן עדן, הן עדיין תקועות שם. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה יש בכל זאת נשים בעולם הזה? הם פה בגלל שהגברים פה. כלומר, הם פה בגרמה. בדיוק כמו שהחטא של האישה בעולם העליון הוא בגרמה, אף נוכחותה בעולם הזה בגרמה. מה שמוסיף על התסכול הנשי בעולם הזה, תחושת הזרות של האדם כלפי העולם גדולה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. וכאן אנחנו רואים את היסוד של הדבר הזה. עד כאן להיום.